אנחנו כבר פחות או יותר מתחילת הזמן עוסקים בהדרכה של התורה לגבי כוחות הנפש של האדם, לא כוחות הנפש באופן כללי, אלא התייחסות לכל מיני נושאי יסוד. התחלנו לפני כמה שבועות בנושא של החיים והמוות, ומזה דיברנו על העניין של שמחה לעומת עצבות ועצבנות, איך מתמודדים עם הדברים, זה דיברנו שבוע שעבר. אז מתוך זה באופן טבעי יש מקום לדבר על הנושא של שמחה לעומת רצינות. מה זאת אומרת? הרי אנשים מאוד אוהבים להיות שמחים. נחמד להיות שמח, נעים להיות שמח. וזאת מטרה גם, שהתורה מדברת עליה בצורה חיובית. כן, אנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, את הפסוקים מתהילים, עבדו את השם בשמחה. יש גם בתורה על עבודת השם בשמחה. ולעומת זאת, יש לפעמים גישה שנראית כאילו נגדית. הבן אדם אומר, טוב, יפה מאוד שאתה שמח, אבל אני רוצה לקחת את הדברים ברצינות. אני רוצה להתייחס לחיים ברצינות, אני רוצה להתייחס לעקרונות, לאידיאלים. אני רוצה להתייחס לתפקיד שלי ברצינות. ואז קורה שהאדם הרציני מסתובב כל היום עם פרצוף רציני, והוא לא שמח, ואנשים באים אליו בביקורת, ואומרים, תשמע, יפה מאוד שאתה רציני, אתה תפסיק להיות כל כך רציני כבר כל הזמן, אתה חייך קצת, קח את הדברים יותר בקלות. לא, צריך לחלק כאן בין שני דברים. יש עניין עקרוני, יש עניין מעשי. כמובן, אם בן אדם מסתובב כל היום ולא מחייך, לא נעים להיות איתו. אז יכול להיות שהוא עסוק בבעיות מאוד רציניות, אבל האמת היא שמסופר גדולי ישראל שאפילו בערב יום כיפור, שזה רציני, שיא הרצינות. בכל אופן, כשהיו באים אליהם אנשים לדבר איתם, הם היו מחייכים. יש עניין להתייחס לבן אדם, לתת לו הרגשה טובה. גם ביום כיפור עצמו יש עניין של עבודת השם בשמחה במידה מסוימת. מצד שני ברור שיש באמת עניין של לקחת דברים ותפקידים ברצינות. אז יש פה, אני הבאתי לכם כאן משהו שהפעם הוא גדול מאוד, ארוך מאוד, מתוך ספר אין היה, מי שאין לו דפים, הדפים פה, כדאי אולי להזיז אותם אחורנית כדי שמי שנכנס מאוחר יוכל לקחת. יש פה המשך של סוגיה בגמרא על העניין של שמחה. הגמרא אומרת, קודם כל, ששמחה זה דבר חיובי כשמדובר בשמחה של מצווה. שמחה שאינה של מצווה זה לא פשוט. אשים את כל תוספת הדפים מאחורה, כי כך מי שנכנס מאוחר, לא נעים לו לעבור קדימה ולקחת דפים. אז ככה מי שנכנס יכול לקחת. הגמרא אומרת, ושיבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצווה. ולשמחה, מה זו עושה? זו שמחה שאינה של מצווה. כלומר, אם האדם שמח במצווה, זה בוודאי דבר חיובי. הוא שמח בגלל המצווה. הוא שמח עם המצווה. לא שמצווה לשמוח. שימו לב, זה הבדל מאוד מאוד גדול. אם האדם יבוא ויגיד, מצווה לשמוח, כן? אומרים לפעמים ביטוי כזה, מצווה להיות תמיד בשמחה. זאת בעיה. למה? כי אם בן אדם יגיד, מצווה להיות בשמחה, אני לא שמח, מה אני אעשה כדי להיות שמח? טוב, אולי נשתה קצת יין. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. שמחה, מה זה עושה? זו שמחה שאינה של מצווה. אם זאת שמחה שהיא לא באה מתוך מצווה. אם זאת שמחה שהיא לא בנויה על אידיאלים ועל תורה והכל, אז צריך לשאול בשביל מה השמחה הזאת. צריך להטיל פיקפוק בשמחה. וזה יכול להגיע למצבים שבן אדם שמח סתם, ושמח סתם זה שמחה שמביאה הרבה פעמים למצבים שליליים, לקלות ראש. האדם לא לוקח את הדברים ברצינות שכפי שצריך. אפילו לבדיחות, אדם רוצה להתבדח, לשמוח, אז הוא אומר בדיחות שהן לא יפות ולא ראויות. אין עניין סתם, בואו נדחוף את עצמי לשמחה. אלא מה? בן אדם צריך לבוא ולומר, מודה אני לפניך, הקדוש ברוך הוא נתן לי נשמה, נתן לי חיים, נתן לי כל מיני דברים טובים. יש לי במה לשמוח באופן החיובי. מתוך זה אני אשמח בזה שאני עושה מצוות, ושאני עובד את הקדוש ברוך הוא. מתוך שמחה של מצווה, אדם מתייחס לחיים בצורה חיובית ובצורה בונה, וזה דבר טוב. אבל לדחוף את עצמו לשמחה סתם, זה יכול להידרדר מהר מאוד לדברים שלילים. זה שלב ראשון. ואז אומרת הגמרא, דבר גדול מאוד, ללמדך שאין שכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. לפעמים מקצצים את הציטוט הזה, אומרים אין שמחה שורה אלא מתוך שמחה, אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה. זה לא מתוך שמחה, זה מתוך שמחה של מצווה שהשכינה שורה. יפה. אז עד כאן זכינו לשבחי השמחה. אבל עכשיו, מחשב זה הגמרא קושיה. אתה אומר ששמחה היא כל כך חשובה, אבל יש לנו מאמר הפוך. זה כבר יש לפניכם בעמוד 120. יש את זה בעוד קוף א' בעין היה. הנה, הנה זה לשון שאלה. והאמר רב גידל אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות פרק, מר תכוונה, כאילו הוא כל כך מלא רצינות שהשפתיים שלו נוטפות מרירות. האדם שמאוד רציני, לא, זה לכאורה הפוך משמחה כמו שאמרנו. אז האדם הזה לוקח את הלימוד כל כך ברצינות שכאילו הוא כולו נוטף רצינות, מרירות וכו'. שנאמר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, אל תקריא מור עובר, אלא מר עובר. אל תקריא שושנים, אלא ששונים. יושבים ושונים בדברי תורה. אז זאת קושיה. הגמרא מתרצת את הקושיה הזאת בכמה אופנים. אבל קודם כל, כדאי שנראה את היסוד בדברי הרב קוק על השאלה, כי הוא מניח כאן יסוד מאוד מאוד חשוב. אומר לנו כאן הרב קוק, כן, עוד קוף א', אחרי הציטוט, באמת האלוקים עשה את האדם ישר. זה לא סתם ביטוי, שאלוקים עשה את האדם ישר, זה אמת. זה אמת שהנשמה ישרה, והנשמה ממילא קשורה לדברים טובים, ודברים חיוביים, ודברים אמיתיים, ולדברי תורה. והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. זאת אומרת, אם האדם אמיתי, אז הוא ישב וילמד דברי תורה, הוא ייהנה מזה. כי מה הוא עושה? הוא עוסק בלימוד דבר השם. זה חשוב מאוד. חשוב לדעת את זה. אם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש. אם האדם עושה דבר שהוא אמיתי, ודבר שהוא מתאים לו, ודבר שהוא לפי תכונתו הנפשית, באופן טבעי הוא ישמח. אז לכאורה, כל אדם שלומד תורה, כל יהודי שלומד תורה, צריך ללמוד תורה בשמחה. וראוי הוא לפי זה, שתמיד יהיה העסק בתורה, שעשוע לנפש ושמחה ללב. עד כאן הכל יפה ונחמד ונעים. אבל יש כאן הסתייגות מאוד חשובה. אמנם, עלינו שלא לשכוח, אנשים אוהבים לשכוח דברים כאלה, כי כבר אין אנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור האמיתי. אבנותינו ואבנות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור. נכון שאלוקים עשה את האדם ישר, ויש בתוכנו בעומק נשמה ישרה, טהורה, אמיתית, טבעית, אבל המרחק בין הנשמה הזאת, בעומקה, בפנימיותה, לבין איך אנחנו מגישים בשטח יום יום, הוא יכול להיות מרחק עצום. למה מרחק עצום? מרחק שיותר מ-5,000 שנה. אדם הראשון קיבל נשמה כזאת וחי על פיה עד שהוא חטא. ברגע שהוא חטא, הוא כבר קלקל במידה מסוימת את הנפש. אחרי אדם הראשון עוד היו חטאים על גבי חטאים על גבי חטאים, וכל המערכת של התרבות האנושית בכללותה, לא לדבר על התרבות ההווית, המציאות שמסביבנו, הכל בנוי בהמון המון דברים, באופן כללי ובאופן פרטי, הפוך מהאמת, הפוך מהתורה, הפוך מהטבע הנשמתי. ואנחנו גדלים בתוך זה. כל אחד יודע, יש מצב שבן אדם גדל, ומאכילים אותו מאכלים מסוימים, ואז באים אליו בגיל, אני יודע מה, 20, 30, 40, ואומרים לו, תראה, אתה צריך לשנות את הרגלי האכילה שלך. מה הוא עושה? הוא אומר, זה לא טעים לי, לא טוב לי עם זה. נכון, לא טוב לך עם זה, למה? כי התרגלת לאוכל הקודם. אנחנו יכולים להוכיח לך מבחינה מדעית שהאוכל שאכלת עד עכשיו הוא לא טוב בשבילך. אבל התרגלת אליו. אז עכשיו ניתן לך את האוכל הבריא, את האוכל שבאמת מתאים לך, לא יהיה לך טעים. מצטערים, אבל צריך להתרגל מחדש. באותה מידה, כשבן אדם גדל בתוך מציאות של תרבות אנושית שהיא הפוכה מהתורה, אז הוא מתרגל בנפש שלו לדברים שהם הפוכים מהתורה. ואז כשהוא בא ללמוד תורה, מה קורה לו? ממשיך הרב ואומר, עד שאחרי שכתוב להזכיר לו להיטיב בטבע, מה שהיה לנו בטבענו, שאהבנו ללמוד תורה, שר מעלינו. ותחתיו נקשרה בלבבנו איוולת וחושך של הלולות וכל חמדת עין חיצונה, שהוא ההפך מדרישת החוכמה ודעת אלוקים אמת. אז האדם נהנה מהשתוללות, נהנה מכל מיני הנאות גשמיות, והוא לא נהנה ללמוד תורה. הוא יושב ולומד תורה וקשה לו לשמוח. וכל אחד צריך לדעת את זה. כי אחרת בא בן אדם והוא חוזר בתשובה. מה זה חוזר בתשובה? כולנו חוזרים בתשובה, נכון? בא בן אדם, אומר, אני רוצה לשמוע מצוות ואני לוקח את זה ברצינות, אז הדבר הכי חשוב זה לבוא למכון מאיר, לבוא לישיבה, לשבת ולמוד תורה. כשאני אוכל לשבת כל היום ולמוד תורה, איזה תענוג זה יהיה. ואז הוא מגיע, והוא יושב ללמוד תורה, וקשה לו. והוא לא נהנה מזה. הוא אומר, אולי עשיתי טעות? אולי משהו לא בסדר? לא, צריך לברר אם הוא לומד את הדברים הנכונים, אם הוא לומד בצורה הנכונה, אם הוא מחלק את הזמן בצורה הנכונה, כל הדברים האלה בהחלט צריך לברר. אבל יש לזה עוד, עם כל הדברים, עם כל הסדרים הנכונים, עדיין יש בעיה יסודית. אומר הרב, עד אשר בראשית לימודנו, כשבא בן אדם ומתיישב ללמוד וכל כך שמח שהוא זכה ללמוד, נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך, אשר לא די שלא נסבע שמחה ועונג מהם, כי הם עוד ימררו את רוחנו ויהיו עלינו למסע. כן? אנחנו נמצא דבר כזה, שכל אדם כמעט שמתיישב ומתחיל ללמוד, קשה לו. קשה לו, והוא לא נהנה, והוא לא שמח, ולא טוב לו. אז בא אדם ואומר, אבל אמרת לי שתורה היא החיים, ואני רוצה לשבת ללמוד תורה, כי הנשמה שלי מתאימה לתורה, וזאת האמת שלי. אז למה אני לא שמח בזה? אולי אני לא שמח כי זה לא אני? לא, אתה לא שמח, כי הנשמה שלך עדיין לא באה לידי ביטוי בצורה חופשית. אתה לא שמח כי האופי שלך עוצב, כן, עיצבת את האופי במשך שנים, 18 שנה, 20 וכמה שנים, 40, 50, כמה שנים שכל אחד, וכל האלפי שנים של האנושות שקדמו לזה, עיצבו לך את האישיות בצורה הפוכה מהתורה. אז אל תצפה לזה שאתה תשב ללמוד והכל יהיה תענוג אחד גדול. יש, ברוך השם, כל אחד יש לו דברים בדברי תורה שהוא נהנה מהם, שהוא שמח בהם. אבל אדם צריך לדעת שהשמחה בכללותה בדברי תורה, בעצם הדבר שאדם יושב ולומד, הרבה פעמים, ברוב הפעמים, לא מופיע כשהוא יושב ללמוד. הוא לא שמח, קשה לו. קשה לו. הוא מתאמץ, ולא נעים לו, ולא מתאים לו, ולא טוב לו עם זה. רצית לשאול?
כן, עכשיו נגיד שהתינוק לא נולד ישר כאילו היום כאילו.
כן.
האם זה משתנה כאילו,
חכה, אולי תחכה קצת, נמשיך הלאה. חכה, נמשיך הלאה ואז תשאל אם עדיין השאלה נשארת. אז מה עושים? לכל לפי זה, היינו יכולים להגיד אחד מהשתיים. או שבכלל לא צריך להיות שמח, צריך רק להיות רציני. כל אחד צריך לקחת את עצמו ברצינות ולהגיד, טוב, זהו, אני מוסר את נפשי, אני אלמד תורה, אפילו שאני לא שמח. או שאולי בן אדם צריך להגיד, לא, הרי אמרנו שעבור יבדו את השם בשמחה, אז במקום ללמוד תורה, אני אלך, אני ארקוד בשירים חסידיים, אני אהנה בסעודות שבת, אני אעשה כל מיני דברים, אעשה מצוות, אבל אני לא אלמד תורה, כי אני לא שמח בזה. טוב, לא זה נכון, ולא זה נכון. אלא מה? אלא שעלינו לדעת, כותב הרב, שאדם לעמל יולד. קודם כל, יש פה יסוד שהרב עוד רגע ירחיב אותו. עבודה קשה, לא נעימה, היא לא מגרעת, היא יתרון. אני אומר לפעמים, בתור דוגמה, יבוא לבן אדם, יגידו לו, בחור, אתה בן 18, אתה רוצה להתגייס ליחידה מובחרת, בוא ניתן לך פרס. אנחנו נכניס אותך ליחידה בלי טירונות ובלי אימונים. שווה? היום ונורא. הוא יהיה ביחידה, עם תג על הכתף, לא יוכל לעשות כלום, הוא לא עבר את ההכשרה. אבל ההכשרה הזאת היא קשה. היא נעימה? מה פתאום? היא לא נעימה בכלל. היא לא נעימה, אבל היא משיגה תוצאות. אומר לנו הרב קוק בשם חז"ל, הביטוי אמר האדם לעמל יולד, זה חז"ל מביאים את זה בתור ביטוי יסודי של תפקיד האדם בעולם. אדם לעמל יולד, מה שאנחנו יודעים היום מהכנה לצבא, זה נכון לגבי כל החיים. וכי רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, תהיה לנו המלחמה וההכבדה הזאת. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו, ודעת לנפשנו ינעב, כי תשוב הנפש לטבעה טהור להתענג על השם ותורתו. אומר אבל שני דברים. קודם כל צריך לדעת שעבודה קשה זה דבר חשוב. עוד רגע הוא ירחיב בזה, ודבר שני זה רק בהתחלה. כי בהמשך אדם מגיע לרמה יותר גבוהה, והוא מתחיל באמת ליהנות. מתי זה המשך? חכו, יש זמן, עוד 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה. אל תצפו לזה בעוד יום יומיים. אבל זה אמיתי, כי הנשמה של האדם באמת מתאימה לתורה. אלא מה? מה עושים בינתיים? אז תראו כאן את ההרחבה. על כן, נועלו מאוד, נועלו זה ההפך מלהיות חכמים. ביטוי של הפסוק. נועל זה טיפש. נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים, גם כן לתלמידים הצעירים המתחילים, בערך של שעשועים. יש שיטות מודרניות. איך לומדים? אתה תעשה את הכל למשחק. טוב, גן ילדים, זה טוב שיש משחק. אבל אתה תיקח ילדים בכיתה א', ב', ג', ד', י' א', י' ב', העיקר שזה יהיה להם נחמד, העיקר שישמחו. אתה הופך את כל הלימוד למשחק. אתם יודעים מה קורה? קוראים שני דברים. ראשית, אתה בזה מההתחלה מבטא על הרבה מאוד דברים שאתה בכלל לא מלמד אותם. כי מה שאתה לא יכול להפוך למשחק, אתה לא מלמד. אז זה כבר הפסד. אבל אחר כך נדמה לך שהתלמידים קלטו היטב כי הם כל כך שמחים והם נהנים לשחק איתך. יש דברים שהם קולטים בצורה כזאת ויש דברים שהם לא קולטים בכלל. כי אדם שלא מתאמץ לא קולט, לא מפנים, לא קונה את הדברים בצורה אמיתית. והמאמץ הוא לא נעים, המאמץ הוא לא משחק. המאמץ הוא רצינות. המאמץ בא מתוך עבודה קשה שאדם קשה לו, כי הוא עובד קשה. כן? אומר הרב, לא באופן כזה של שעשועים, תבוא חוכמה בלב האדם, הוא משתמש בלשון הפסוק, עיר פרא האדם בהיוולדו. האדם נולד עם כוחות לא מגובשים, לא מעוצבים, לא בנויים עדיין. וצריך לקחת את הכוחות האלה ולעבוד. רק חוכמה שלמדתי באף היא שעמדה לי. כך אומרים חז"ל. ביתו ישור מבוסס על פסוק, אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף. מה זה באף? אף בקושי. במצב של חוסר שמחה. במצב שזה לא משחק ושעשוע. אני לא נעים לי, אבל עשיתי את העבודה. כמו שלא נעים לבן אדם, שהוא עובר את הטירונות, ועובר אימונים, והדברים קשים, הוא מתאמץ. טוב, אחר כך אולי תהיה לו הרגשה טובה שהוא הצליח. אבל עכשיו זה לא קל, זה לא נעים. כך גם לימוד תורה, צריך לדעת שלימוד תורה כל לימוד אמיתי. ועוד יותר מזה לימוד תורה, הוא מוצלח דווקא בזה שהוא מאמץ קשה. הוא מוצלח דווקא בזה שאדם שובר את הראש ומתאמץ ומשתדל וצריך לבנות דברים שלא היו אצלו. אם הוא רק לוקח את הדברים הקלים הוא לא יביח. הוא כמעט לא קיבל שום דבר. ואז כשהוא עושה את הדברים האלה הוא מגלה את הנשמה האמיתית שלו. כשהוא עושה את הדברים האלה הוא קונה קניין אמיתי של הדברים שהוא עובד עליהם. אבל אז הוא צריך להחזיק את עצמו בידיים, להגיד, אני ממשיך לשבת ולהתאמץ ולעבוד קשה, אבל פי שאני לא מרגיש את השמחה. אני לא מרגיש את הרווח יום, יומיים. אמר לי פה אחד הרבנים פה אתמול על תלמיד, שלצערנו לא כל כך מצליח. אתה יודע למה הוא לא מצליח? זה רב שברוך השם יש לו עשרות שנים של ניסיון. אומר לי, התלמיד הזה לא מצליח כי הוא רוצה לראות תוצאות מיידיות מהלימוד. הוא לא מבין שהוא צריך לשבת עוד יום, ועוד 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 יום. לא נפסק. לא נגמר. ואת התוצאות הוא יראה שנים אחר כך. אבל ככה יושבים. ככה בונים. ככה בונים כל דבר בחיים. ועוד יותר מזה, ככה בונים בלימוד תורה. כן, ישי.
שהוא חושב שהתורה זה דבר שהוא שמח, וכל הזמן הוא גדל בזהירות כזה, אז באמת בעייתי, יש הרבה אשכנזים, ספרדים, בכל מגזר ומגזר, יש את העניין הזה שמתי שהילדים צעירים, אז נותנים להם סוכריות, דבש, כל הדברים האלה שהיו בזמנים יותר דומים.
לא פסלנו את נתינת הסוכריות.
לא, יש את העניין הזה בגיל צעיר שממש...
יש עניין בגיל צעיר לתת סוכריה. למה נותנים סוכריה? כי גם בגיל צעיר הלימוד הוא קשה. ואתה נותן לתלמיד סוכריה שאם כל הלימוד הקשה הוא כבר ירגיש עכשיו, כי הוא ילד. מה שאמרתי, שאדם צריך לדעת שהרווח הוא לא מיידי, זה אדם מבוגר יכול להגיד. ילד, קשה לו לדעת את זה. אז ילד, אתה גם עובד איתו באותה שיטה. אתה לומד איתו עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. אבל תוך כדי זה, אתה גם נותן לו סוכביות שהוא יגיש לו. זה שיטה חינוכית שמוזכרת כבר בקדמונים, ויש בזה צדדים מאוד חיוביים. צריך לדעת איך לעשות את זה, באיזה בינון לתת את הסוכביות, מתי לתת אותה, באיזה הבאה, באיזה סגנון לתת אותה. אבל בהחלט יש, זה לא הפוך ממה שכתוב כאן. כן, כאן ההדגשה של הרב לעשות את כל מדרגות הלימודים בערך של שעשורים. יש, מותר לעשות משחק. מותר, יש לימודים שדווקא אם אתה עושה אותם בצורה מעניינת, אתה יכול להצליח בהם מאוד. אבל אם אתה מעמיד את מערכת הלימודים רק על זה, אתה תפסיד דברים כאלה מהותיים שהתלמידים לא ייבנו. כן? לא יצרו לך אנשים מוצלחים בצורה כזאת. אפילו שפה ושם אתה תראה שהם נהנים והם לומדים בצורה מאוד יפה. יש מידה של שילוב של שעשוע בתוך הלימוד. אנחנו נראה את זה פה בהמשך. כן, אז זה מה שהרב אומר במשפט הבא. אף פי שיפה, נעים ונאות, מתאים מאוד מצב השמחה, מילוי הרצון והשעשוע בדיבי תורה וחוכמה. לא אמרנו שהתורה היא במהותה הפוכה מהשמחה. אדרבה, לימוד תורה בשמחה זה דבר חשוב מאוד. אמנם חלילה להיות בהולים על העונג הזה. זה לא הקנה מידה, אנחנו לא מחכים לראות. היום אני צריך להיות שמח, מחר אני צריך, החודש אני צריך להיות שמח. לא. אל תקנו לזה זמן. ואל תקבעו בזה את הקנה מידה, האם הצלחתם או לא. אתם ברוך השם למדתם, התקדמתם, התאמצתם, זה המאמץ הזה עובר. לא הגעתם עדיין לשמחה, בסדר. זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. אך זה לא סימן שלא הצלחתם בלימוד. זה לא סימן שהלימוד לא מתאים לכם. הלימוד הוא מצוין. השמחה עוד תגיע. והשמחה, העונג, הוא צד החיצון אל החוכמה ואל דעת אמת בשעתו לקנותו ולא איתו. זאת אומרת, אני קונה חוכמה, אני לומד תורה, אני מגיע לאמת. השמחה זה תוצאה נוספת על האמת. תוצאה חשובה, אבל לא תמיד היא מגיעה. ובדרך כלל היא לא מגיעה בהתחלה. זה החלק. אם אנחנו נבוא ונעמיד את השמחה בתור קריטריון, קנה מידה, מבחן, האם הלימוד הוא טוב או לא, מה יקרה? זה יסיר מהמתחיל את החפץ לעמול ולהתייגע ולעמוד אל האמת. הוא לא יצא לעבוד, כי לא יוכל כלל להתאים את העמל הגדול הנדרש לדברי תורה עם חפץ השמחה והעונג בתחילתו. אם הוא ינסה להתאים בין לימוד תורה אמיתי לבין הרצון להגיש נעים, זה לא ילך יחד. אז או שהוא יעזוב את הלימוד, או שהוא יעזוב את השמחה ויתייאש, לא זה טוב ולא זה טוב. אלא הוא יודע שמתנת אלוקים זאת, השמחה אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה. זה יכול לקחת שנים, שנים של עבודה, והרגילו את נפשם בנועם אור האמת, עד שהגיעו למצב שכל עמל נפש, עבודה עצמה, בדרישת התורה והדת, הוא מרבה להם ססון ועונג רב. יש, כך קוראים באמת לצאת תלמידי חכמים. הם נהנים לעבוד קשה על הלימוד. זה טוב להם, זה מתאים להם, זה כבר באופי שלהם. אבל הרב קורא לזה אפילו מתנת אלוקים. זה לא... אי אפשר לבוא ולהגיד כך וכך שנים, ואז זה יגיע אוטומטית. צריך הרבה סייעתא דשמיא גם כדי שזה יגיע. על כן, הרב חוזר ומדגיש, כשם שהחום הוא הכוח המועיל הרבה בפעולתו בעולם, יש פה משל. אנחנו עכשיו בחמסין, אז אולי לא נעים לנו שחם, אבל בדרך כלל החום, הכוח, האנרגיה, זה דבר מאוד חשוב. מכל מקום, המתכוון ליהנות ממנו שלא לפי הכנתו, הלא יהפך לו לרועץ. האדם אומר, האש היא חשובה, אז בוא נדליק אש. תדליק אש, תהיה שריפה. צריך להשתמש בכל דבר במקומו. אז באותה מידה, האדם אומר, השמחה היא חשובה, וכתוב ועבדו את השם בשמחה. כתוב שהשמחה היא מרכזית בקיום מצוות. נכון? אבל השאלה היא מתי ואיך ובאיזה, כן, באיזה אופן ובאיזה, באיזה מידה. אז כך, כל תלמיד חכם היושב לפני לבור, אם הוא יושב לפני לבור, הוא עדנה, עדיין, במצב המתחילים, שהוא עדיין זקוק לרב לעמידו על האמת והיושב בדרכי תורה. אז אדם כזה שהוא עדיין תלמיד, ואין ספטותיו נוטפות מר, כלומר, במקום להתרגיע למרירות, הוא חפץ כבר שלא יהיו לו דברי תורה לעמל, כי אם לבקש מהם את הנעים והשעשוע, תכוונה. הוא יחטוף קביעה. מה זה לחטוף קביעה? זה מתאים למשל. הוא מתקרב אל האש, אישה של טובה, שלא כפי המידה מוחשבת לו. אז הקביעה פה היא מאוד חמורה. הוא יכול לאבד בזה את כישרונו והתפתחות שכלו ויושר הגיונו, שיהיה ובסוף להחביא טובה ושמחה וגם עונג בבוא איתו. האדם הזה יכול לאבד את הכל. הוא מנסה להתקרב לדברי תורה בלי הרצינות הנדרשת. הוא מנסה להתקרב לדברי תורה וכבר לשמוח. ומה? ומה שאין לו עדיין. הוא יכול לעוות את כל הקליטה שלו. הוא יחפש דברים חיצוניים שהם נורא מסמכים אותו. כי הוא שומע איזה רעיון יפה, איזה משהו. הוא לא ילך לעומק של הדברים. הוא יחפש את הדברים הקלים ללמוד, במקום להיכנס לדברים יותר עמוקים, יותר רציניים. הוא יישאר שטחי. יש כל מיני סכנות בדברים האלה. כן? זה מה שפה אומר הרב, השושנה. כתוב, ספטותיו שושנים. כמו שושנה. השושנה היא היפה בפרחים, המרהבת עין במראה החיצוני. זה דבר טוב. אבל טוב שיש פרח יפה. הוד החוכמה והעונג הנמשך ממנה לכל הוגע בה, מה מזהירו ונעים. אבל לא הזוהר החיצוני הוא העיקר בקניין. תיזהר. אתה נהנית, הרב הזה אמר את דברי תורה כל כך יפים, בוא נשמע אותו כל היום. אולי זה לא מה שאתה צריך. לא הצד החיצוני הוא הקובע בדברי תורה. אלא, הטוב הפנימי, השגת התוך, העומק והאמת. זה דבר מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים מתלוננים ככה, רוחון מאיר, מה הבאתם לנו את הרב הזה והדברים שלו לא מושכים? אנחנו רוצים איזה רב שייתן שיעור כזה מושך, כזה מלהיב. אבל זה מה שהם צריכים ללמוד? זה ייתן להם את התוכן? הם צריכים לבוא וללמוד ברצינות. כן, יצא.
אבל לדעתי, יש איזושהי אפות ענקית איך מעבירים שיעור. אם השיעור הזה שעכשיו הרב היה מעביר, הוא היה יושב והיה אומר את זה בלחש ובזה, אז היה עובר השיעור, אבל במידה אחרת לגמרי. ברור שצריך להעביר עם עוצמו.
אתה מעביר עליי ביקורת מאוד מאוד צודקת. אני הייתי צריך להעביר את השיעור הזה, לשבת ליד השולחן, לקרוא את הדברים בשקט ולהסביר אותם. היה מורי ורבי הרב צבי טאו, לימד שנים, אין היה במכון מאיר בצורה כזאת, בנה דור שלם של תלמידים. אני, זה באמת לא בסדר מצידי.
ההפך, הרב.
לא, אני אומר לך את האמת. כשאתה רואה רב, שאתה נהנה ממנו בגלל שהוא אומר את הדברים בצורה יפה, הוא מאיר אותך כשאתה ישן, כי הוא פתאום דופק על השולחן, כמו שאני דופק עכשיו על הסטנדר. אתה צריך להגיד, אוי ובוי, הלוואי שהייתי יכול להיות במצב שאני אשמע דברי תורה שנאמרים בשקט, בקול מונוטוני. אתה יודע, יש הרי, יש לנו ברוך השם לא רחוק מפה את אחד מגדולי הרבנים, הרב אברהם שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב. שמעתי ממנו שנים את השיעורים שלו בגמרא. הוא היה מתחיל כל שיעור בגמרא בצורה כזו. היה מתחיל ככה, להגיד את הסוגיה, את החידושים, נכון, אתם שומעים אותי? אתם שומעים אותי? אם תתאמצו, תשמעו אותי. שאלנו אותו פעם, באנו אליו, ואמרנו לו, רב, חבל, התלמידי, הרב יכול לנסות להתחיל את השיעור קצת יותר בקול רם? ומה, אתם חושבים שאני עושה את זה במקרה? אני עושה את זה בכוונה. אני רוצה שהתלמידים יתאמצו. אם בתחילת השיעור, בהמשך השיעור, היה מדבר יותר בקול רם. ואם התלמידים יתאמצו, אז הם יגיעו למשהו. אז הם ילמדו לימוד אמיתי. זה לימוד חינוכי מאוד גדול. אז אתה צריך לבוא ולהגיד מתי, להגיד לעצמך, מתי אני אגיע לרמה כזאת שאני אוכל להיכנס לשיעור כזה.
של העבר,
אבל יש
אנשים שאוהבים את זה
ככה. לא. זה ללמוד את התוכן, זה ללמוד להעמיק, זה ללמוד להתאמץ, זה הקניין הכי אמיתי שיכול להיות של דברי תורה. וזה לא קשור בכלל לאהבה, זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. נכון, יש אנשים שאוהבים שיעור עם צעקות, יש אנשים שאוהבים שיעור עם בדיחות, יש אנשים שאוהבים שיעור שנאמר בשקט ובנעימות. זה טעם אישי, אנחנו לא מדברים על טעם. אדרבה, אנחנו מדברים על ההפך מהטעם. זה בדיוק מה שהרב אומר. אם אתה מודה דברי תורה לפי הטעם שלך, אז אתה לא מבין מה זה תורה. אז אתה תהנה באותה מידה מאיזושהי הרצאה שמישהו בא ואומר ויש לו את כל הדידקטיקה ואת כל הטכניקות ואת כל הדברים. אתה צריך ללמוד, לרצות ללמוד דברי תורה בכל צורה ובכל סגנון בגלל התוכן שלהם. ונכון, זה מאמץ עצום. תשב בשיעור, שרב מדבר בקול מונוטוני, שקט, בלי צעקות, בלי שום דבר. זה מאמץ הרבה יותר גדול לשמוע, נכון? זה מאמץ גדול מאוד. הלוואי שנזכה לעשות מאמץ כזה. כי אז אנחנו לומדים לימוד הרבה יותר אמיתי. כן?
אני רק יכול להוסיף שהייתי, יצא לי פחת להסתכל על בית מדרש למעלה, לא ראיתי מישהו לומד גמרא ולוחש אחד לשני. גמרא לומדים, מריץ חדורה, אתם מוצאים סוגיות, זה בתוך הדף הזה זורם, אי אפשר ללחוש את זה.
השאלה היא גם, בלימוד גמרא, שאתה צועק, האם אתה צועק כי אתה באמת מנסה להוכיח משהו לחבר שלך. ואתה לא מתכוון לצעוק, אבל זה יוצא לך כך. ואתה מתאמץ מאוד גם להבין את החבר, ולא רק להוכיח את עצמך. או שבא בן אדם והוא נהנה לצעוק. הוא נהנה להתלהב. הרי גם לימוד גמרא זה מאמץ גדול מאוד, וכל מי שלומד גמרא יודע את זה. ולימוד גמרא זה מאמץ כזה שהוא לא תמיד נעים. קשה מאוד ליהנות מזה. יש אנשים מיוחדים שנהנים מזה, רוב האנשים נהנים מזה רק אחרי, כמו שרב כותב כאן, רק אחרי כמה שנים של לימוד שנכנסים לזה ומגיעים לדרך אמיתית ולהצלחה, רק אז הם נהנים מזה. אז הצעקה פה היא לא דוגמה. כי בן אדם אומנם צועק, אבל אתה תשאל אותו, תגיד, אולי אתה רוצה במקום ללמוד גמרא עכשיו, ללכת לעשות, ללמוד דברי תורה יותר נעימים. הוא יגיד, ודאי שכן, אם מותר לי, אז אני אשמח. אבל מה פרוש מותר? הוא מוותר פה על העבודה, הוא מוותר פה על העומק, הוא מוותר פה על הקניין של התקדמות בדברי תורה. כדי לקחת משהו שיכול להיות שהוא גם דברי תורה, והוא דבר יפה וחיובי, אבל הוא מפסיד מזה, כי הוא לא מתאמץ. והרב כאן עוד חוזר, עוד ממשיך ומדגיש את העניין הזה. יש לנו כאן עוד, אני הבאתי לכם פה הפעם שלושה עמודים של צילום, אני לא יודע כמה אנחנו נספיק. בואו נסיים פה את הפסקה הזאת, ואז נראה כמה נספיק מהבאות. כן.
אם אתה לומד בלי ה... זאת אומרת, אם אתה לוקח את ה... נקרא לזה לצורך העניין, את הגלולה המרה ומשקיע ומשקיע בלי ההנאה שבדבר, האדם יגיע לאפיסת כוחות.
לא. אם האדם יודע שהוא עושה דבר שיש בו אידיאל, דבר שהוא אמיתי, דבר שהוא טוב, עכשיו זה לא שאין לו הנאה בחיים, הוא בינתיים יש שבתות, הוא שז מיות שבת, ויש לו קבלת שבת, ויש לו גם שיעורים שהוא נהנה מהם כפי שאמרנו. אבל עיקר העבודה שלו הוא באמת עבודה קשה. למה אדם עובד עבודה קשה? כי הוא יודע שיש לו מטבע. הוא לא הולך ללמוד דברי תורה לשם ההנאה האישית שלו. זאת לא המטבע, זאת לא הסיבה. הוא הולך ללמוד דברי תורה כדי לגלות את האמת. את האמת של הקדוש ברוך הוא, את האמת של העולם, ובסופו של דבר גם את האמת שלו, האישית. אבל ייקח הרבה זמן עד שהוא ידע שזאת האמת שלו. לכן, אומר הרב, הדברים יותר הוא נמשל, השגת האמת למור. מברש, מה הוא? בושם הטוב, שהנשמה נהנית מדי. הוא יותר מתאים לדבר כזה פנימי מאשר נמשל השושנה, כי השושנה מענגת רק את החוש החיצוני. וזוהי חובת המתחיל. הרב כאן כבר לא אומר רק זכות, אלא חובה. מי ששונה, לומד, המתלמד לדעת, שהוא צריך להגיע אל התוך, אל העומק שבתורה. ושעבורה צריך הוא להיות מוותר הרבה משמחת לבבו ונוגב הטבעיים. ולא ידמה שימצא תקף את העונג והשעשוע בתורה. כי אם יקבל עליו את מרירתה בהתחלה. וזה נקרא מר עובר, אמנם עובר ולא מתמיד הוא המצב הזה. וסוף סוף תבוא חוכמה בליבו לסמכו לעדנו ויגיש מתקע ועדנה של טובה. אבל רק בתנאי שהוא לא יעמיד תנאים, שלא יחפוץ לקרוא לדברי תורה זמירות. מה זה זמירות? זמירות, אנחנו נהנים, אנחנו הולכים כפיים וקופצים ושרים וכל מיני דברים כאלה. זה טוב, מותר לעשות את זה בזמירות שבת. זמירות שבת הן זמירות. אבל דברי תורה, חז"ל אומרים שדוד המלך נענש כי הוא קרא לדברי תורה זמירות. למה? כי דברי תורה, אם אדם יבקש מהם בעיקרם גם בהתחלת לימודו את הצד המענג והמשעשע, כאילו נועדו הדברים הקדושים שעולם משוטט בנוי עליהם רק לשמח שמחה ילדותית לכל הרעילי לב, לכולנו שאנחנו עדיין לא בנויים? לא, זה לא נכון. רק על ידי היגיעה וחיי הצער שבהתחלה יבוא אחר כך לדרך האורה המזהרת וסוגה בשרשנים ומנעמת את החיים בכל עונג. זה דבר חשוב מאוד הלימוד הזה, דבר מרכזי מאוד. אמנם, מאיר הרב, רק השפתיים הן הנוטפות את המוח. כלומר, הצד הפנימי של האדם, השפתיים זה חיצוני. הצד הפנימי, אדם צריך לדעת שהוא לומד דברי תורה, הנשמה שלו נהנית. גם שהוא לא מרגיש את זה. אל תחשבו שאתם מרגישים את הנשמה שלכם. הנשמה נהנית. הצד הפנימי של האדם מצד הנפש החכמה ונטיותיה, החוכמה הרבה היא לנפש, היא נעימה לנפש. אמנם הצד החיצוני, הכלים החומריים, ההמשכה הטבעית אחרי נטיותיהם, הם שגורמים שבהתחלה יורגשו המרירות והעול מהלימוד והשינון, שצריך אמנם לקבלו באהבה. אדם צריך להגיד, אני שמח שאני עובד קשה. אני אוהב לעבוד קשה. בעבור התוצאות הטובות, היוצאות מהסבל, לקנות חוכמה ודעת קדושים. מביא כאן את הפסוק, טוב לי כי עוניתי. טוב לי שאני עבדתי עינויים. איזה עינויים? מה, אדם חלילה צריך לעבור עינויים? כן, זה עינויי נפש מסוימים. כמו שאדם עושה טירונות קשה, עובר אימונים קשים, אומר, טוב לי שעשיתי את זה, כי עכשיו אני מסוגל להילחם.
אני אומר שהרבה פעמים בן אדם, הוא יכול לעבוד קשה, ולא להרגיש את זה, הוא טועה. יש לו, הוא באמצע עבודה, כן? הוא עכשיו
יש לו
איזושהי תקלה
במחשב.
הוא יכול לשעות על התקלה
הזו,
אבל זה באמת לא...
יש נפק. ראשית, אמרתי בהתחלת השיעור שצריך לדעת איך ללמוד נכון. לפעמים בן אדם קשה לו, כי הוא לא קיבל עצה טובה, והוא לא לומד בסדר הנכון, הוא לא לומד באופי הנכון, הוא לא מחלק את הלימודים בצורה הנכונה. זה קורה לנו לצערנו הרבה מאוד פעמים, אנחנו מאוד משתדלים לעזור לתלמידים, ואני... זה התלמידים צריכים לדעת, לבוא להתייעץ. אבל גם כשבן אדם עובד קשה וטועה, עצם העבודה מועילה. זה שאתה עובד קשה ומתאמץ על משהו, זה טוב לך, זה בריא לך. תאר לעצמך שאתה צריך לעשות איזה עבודה, ועבודה פיזית, ועשית לא נכון. דחפת את הדבר לא נכון, אבל דחפת. פיתחת את השרירים? פיתחת אותם. כך אדם שעובד קשה בלימוד מפתח את יכולת הנפש שלו. כמובן, הכי טוב זה לפתח את זה בצורה הנכונה ולמטרות הנכונות. כן? שואלים אותי פה באינטרנט אם הדברים האלה מתייחסים גם לנשים. אז נשים בכלל, החיוב שלהם בלימוד תורה הוא שונה מהחיוב של גברים. אישה צריכה ללמוד תורה בצורה יותר תכליתית. מה זה יותר תכליתית? אם אנחנו יושבים ולומדים פה השנה מסכת מכות. מסכת מכות, באופן יסודי הנושא שלה היא הלכות של בדין שלא נוהגות בזמן הזה. אז לכאורה, אין בזה מטרה עכשיו. לא, בעזרת השם יבנה מחר בית המקדש, יקימו את הסנהדרין, הכל יהיה טוב, אבל כרגע אין לזה. ובכל אופן, איש שלומד תורה בצורה כזאת ומפתח את היכולת שלו בדברי תורה, יש בזה רווח עצום. אצל אישה, אישה צריכה יותר להתרכז בדברים שהם מעשיים, בין אם זה הלכה מעשית, בין אם זה ענייני אמונה. אישה צריכה ללמוד ענייני אמונה. ובמובן הזה, גם אצל האישה, אם היא תשים לב לחתירה לאמת, להעמקה, ולא לצד החיצוני המושך, זה מאוד חשוב. זה מאוד יסודי. זה יהיה מאוד מצביע על הכיוון האמיתי של הדברים, ולא על כיוונים שאנחנו היום בתרבות שמסביבנו מאוד מאוד נמשכים אחריהם, וזה מאוד מאוד לא טוב. כן, היום, על פי מה בוחרים בבחירות, רואים, האדם הזה מדבר יפה, הוא נשמע משכנע, אחר כך יכול להתברר לנו שהוא רק יודע לדבר, אבל לעשות הוא לא יודע בכלל. נמשכים אחרי המראה החיצוני, וזו טעות מאוד גדולה. בדברי תורה מאוד חשוב להימשך אחרי התוכן הפנימי, גם שזה מצריך יותר מאמץ, יותר עבודה, גם כשזה פחות נעים. זה נכון גם לגברים וגם לנשים. כן.
יש פה שני דברים. יש פה את המאמץ ויש פה את הכאב.
נכון. שימו לב, הרב לא אומר כאן שאדם צריך דווקא לא ליהנות, אלא ההנאה היא לא הקנה מידה. יש הבדל גדול. אדם יכול לבוא לתלמיד ויגיד, אני שמעתי שיעור של רב שפירא, שתיארת שזה כזה מאמץ ואני נהניתי, אולי אני לא בסדר. לא, אדרבה, אתה בסדר. סימן שאתה אדם כזה טוב, שאתה נהנה גם מהקושי. אתה נהנה גם מדברים שהם לא חיצוניים. זה מצוין. אבל אסור שההנאה תהיה הקנה מידה למה טוב ולמה לא טוב. אסור שאדם יתלה את ההצלחה שלו בשמחה, בהגשה הטובה. אלא אדם צריך לדעת שהוא עכשיו צריך להתאמץ. וזה טוב שהוא יתאמץ. אם הוא ינה מהמאמץ, זה יהיה עוד יותר טוב. אבל שינה מהמאמץ ולא מהחיצוניות. שיתייחס להעמקה ולא לצורה החיצונית. ושידע שיכול להיות שהוא לא ייהנה. ואם הוא לא נהנה, אז כואב לו. אדם שלא נהנה ומתאמץ, אז זה כאב, זה קושי. ואף אופי כן יתאמץ וימשיך ויעשה. בזה תלויה ההצלחה שלו. עכשיו, דיברנו בהתחלה על העניין של שמחה ושל רצינות. אז תשימו לב פה שאנחנו דיברנו רק על הקושייה של הגמרא. לא נספיק כאן את כל מה שהרב אומר לגבי התירוצים של הגמרא. אבל יש פה שני תירוצים. תירוץ אחד, אומרת הגמרא, לא קשיא, הברבא, ברב, והבא תלמידה. כלומר, מה שאמרנו שהם משיגים את הכל מתוך שמחה, זה ברב, כי באמת הרב כבר לומד הרבה שנים. הוא כבר עבר את המצב הראשוני של הקושי. ומה שאמרנו שצריך לקחת את הדברים ברצינות וגם להסכים לקושי, זה התלמיד. טוב, בסדר. אז זה באמת מצב כזה שצריך לדעת שרצינות, רצינות, כולם ברצינות, גם הרב ברצינות. אבל הרב נוסף על הרצינות כבר מגיע למצב שהוא יכול גם ליהנות. הרב מסביר את העניין הזה, איך זה פועל בנפש ואיך הרב מצליח להגיע. תירוץ נוסף, וזה מאוד מעניין, איבאיתם, יש אומרים, הא והא ברבא. שניהם ברב. למה שניהם ברב? הרי הרב כבר עבר את השלב הזה של הקושי לכאורה. כן? אז זה מסביר כאן, וזה אני רוצה לראות אתכם בעינייה, כי זה דבר מאוד חשוב, שתבינו עד איפה הדברים מגיעים. בקוף ג' עמוד 121, בצד שמאל למטה, הרב עצמו, גם הרב שמלמד, אף על פי שמידת השמחה נאותה לו, מתאים לו להיות שמח. שהיא מרחבת את נפשו, ומפזרת את מחשבותיו, הכוונה היא בצורה חיובית, על אופקים שונים, שיוכל מכולם להיעזר בדרך ההסברה לתלמידיו בעיונים העמוקים. שלפי שכל התלמידים צריך לפעמים לעבוד באמצעים. דיברת על אמצעים. לפעמים צריך לאמצעים. עד כדי להביאם למיטת הבנתם. אבל אם הרב הוא איש גדול באמת, אוהב חוכמה, ומבקש תמיד להוסיף דעת, הוא לא יסתפק בלמדו את תלמידיו רק באותה מידה של השפעה לבדה, לא מספיק לו שהוא מוסיף לתלמידים את מה שהם לא יודעים, כי אם יכין עצמו גם כן לקבל הוא תוספת שלמות, בדעת עומק אותם העניינים עצמם, שאף הוא פי שכבר ידע אותם, ולמדם, מכל מקום יוסיף בהם לקח ועיון פנימי. אז זה מעניין. רב אמיתי הוא תמיד גם תלמיד. אנחנו קוראים לרבנים תלמידי חכמים. הרמב״ם מוריד שם יוד. הוא קורא לרבנים, לרב, תלמיד חכמים. כלומר, מה זה רב? זה אדם שכל הזמן הוא תלמיד של החכמים. רמב"ם אומר שגם האדם שהוא רב עיר צריך לעשות לעצמו רב. תמיד צריך שיהיה רב. אז אדם תמיד לומד. אז אם הוא תמיד לומד, גם כשהוא בא לתת שיעור, מה, הוא יעביר את אותם הדברים שהוא כבר יודע וזה הכל? הוא לא יתקדם? הוא רוצה להתקדם, הוא רוצה להעמיק. במידה שהוא מעמיק, הוא גם צריך רצינות. אם כן, ממשיך הרב, גם לו, גם לרב, נצרך את אותה עמידה של כובד ראש, הנדרשת למי שצריך לצמצם את שכלו, לעבוד קשה על אופק חדש. אז גם הרב צריך להוריד במידה מסוימת את מידת השמחה. אז יש הרכבה מיוחדת בין השמחה לבין הרצינות. כן? הגמרא מביאה דוגמה על רבא הגדול, שהיה אחד מגדולי המוראים, שהיה בהתחלה אומר מילתא דבדיחות, הרב מסביר כאן בהמשך, זה לא סתם בדיחות שהוא אמר, הוא אמר דברי תורה, אבל בצורה כזאת, שנתן לתלמידים הרגשה של נעימות, ואחר כך ישב באימה, אימה ופחד, ולימד את הסוגיה. זאת אומרת, גם הרב הגדול, יש לו את ההרגשה הזאת, שהנה, הוא יושב לפני התורה, והוא מתאמץ, והוא לוקח את הדברים ברצינות. זה מאוד יסודי בכל מה שאמרנו בהתחלת השיעור. כלומר, אדם צריך לדעת שיש מה שהרב קורא פה בהמשך, כובד ראש, רצינות. ויש שמחה. שני הדברים נצרכים בחיים. נכון שאי אפשר לעשות את שניהם ביחד. יכולנו להגיד, שמה, כל השיעור צריך להיות גם שמחה וגם כובד ראש. קשה לבן אדם לעשות את שני הדברים האלה ביחד. אז מה עושים? לוקחים זמן לזה, לוקחים זמן לזה. כן? זה לא כמו שאמרנו, שצריך להיות שמח כל הזמן, לא משנה איך, לא משנה מאיפה באה השמחה. לא, אנחנו מדברים על שמחה של מצווה. אנחנו מדברים על שמחה שאדם מתעלה בדברי טובה, על שמחה בזה שאדם מתאמץ כמו שהיית. ואנחנו מדברים גם על זה שבן אדם אומר, הדברים האלה רציניים, הדברים האלה חשובים. עם כל השמחה יש לי פה מצב שאני יודע שאני צריך לעשות עבודה רצינית, ואני צריך להתעמק בדברים, ואני לא יכול לצאת ידי חובה בזה ששמעתי איזה ביטוי יפה בהתחלה, ויופי, אני בעננים, ואני כבר הפסקתי להקשיב. זה לא מה שיבנה אותי. קשה מאוד לעשות אותה ממש בו זמנית. הם משלימים, אבל לא בעוד לעשות את שתי הפעולות באותו הזמן, ממש, זה קשה. יש אנשים גדולים, זה משהו אחר. אבל אנחנו מדברים במצב רגיל, קשה לעשות את שני הדברים ביחד. אדם מרוכז כל כולו בתוך סוגיה קשה, הוא לא מספיק לשמוח. אחר כך הוא יצא מזה, אין איזה יופי, מה שאני למדתי היום נהדר. יפה, יפה מאוד. אז יש לו את השמחה, אבל כי כרגע לא בא לידי ביטוי. ונצד שני, שהשמחה לא תפריע לו לבצינות. לא יבוא ויגיד לחברות שלך, מה אתה עושה כאלה פרצופים שלך? אם הוא בחדר ועושה לי פרצופים עצובים, אז אני אומר, שמה, משהו מטריד אותך, אני צריך לשמח אותך קצת. אבל אם הוא בלימוד ועושה פרצופים רציניים, הוא עושה פרצופים רציניים כי הוא עובד קשה. מובן? אז צריך להזין פה את שני הכוחות וליצור באמת את המציאות הבסיסית ששניהם חיימים. זה מה שהרב מלמד אותנו כאן, את היסודות, את העקרונות, איך אנחנו באמת עובדים גם על זה וגם על זה. כל דבר, כפי שהוא אומר, השמחה היא טובה במקומה, בזמן הנכון ובמקום הנכון. לא לבוא ולהגיד, שמחה תמיד, זהו, אין. לא. שמחה במקום הזה טוב, זה מצוין, זה מעולה, שמחה מביאה להשראת שכינה. איזו שמחה? שמחה של מצווה. מתי? בזמן הנכון, שבן אדם כבר נמצא במצב מתאים לזה. לא לתלות בשמחה הזאת את הישגי הלימוד. זה הלימוד היסודי שלמדנו הפעם, אני מקווה שזה יצא ברור, יש פה עוד הרבה בסוגיה הזאת, אבל אני חושב שאת היסודות כבר ראינו. אז זהו להיום. תודה רבה.